מה זה המלכות תהפך למינות? הכוונה שהשלטון יהיה מסואב ומושחת, שיהיה חוסר אמון, אני חוזרת על זה כי זה ממש אמרנו את זה בשנייה האחרונה של השיעור, שהשלטון, כן, שאין אמון בהנהגה. אני חושבת שהשלוש שנים כבר, שנתיים וחצי, האחרונות הן ממש תמונת מראה לציטוט הזה מהמשנה, שעם ישראל רוצה משיח, הוא רוצה מלכות בית דוד, הוא לא רוצה להסתפק בהנהגה שהיא לא 100% עד הסוף הולכת אחרת ברורה, אומרת קול נקי למען עם ישראל, מצליחה, הנהגה שמצליחה לאסוף את כל הרבדים שיש בעם ישראל, עם כל המחלוקות של בהם. מלך זה, הילדים שלי פעם היה להם קטע כזה שכל דבר הם היו חותמים המלכה. קירות את זה, עברתם את זה גם בילדותכן, אז זה פעם הם, בקיצר דיברנו על איזה משהו, ואז אמרו, וואי, להיות מלך זה ממש עבודה קשה. כן, להיות מלך זה לא לשבת רק על הפריון הזה, טוב, זה כזה ציור פרעוני, נכון? שמישהו מנפף עליך בכפות תמרים כזה, ורק משקים אותך מכוס יין מזהב. לא, להיות מלך, להיות אחריות, לא רק אחריות, זה תפקיד מאוד עדין, שמצד אחד, נכון, כתוב על המלך בישראל שהוא כל הזמן היה יושב, בספר התורה בחיקו, ממש, להיות מצד אחד צינור, אתם לומדות עכשיו ספר שמואל, זה ממש הספר של המלכות בעם ישראל, להיות צינור הכי הכי נקי לדיבור האלוקי פה בעולם הזה, ממש לבטא אותו בחיים הכי הכי תכלס שיש, ומצד שני זה להצליח שכל העם ילך אחריך, כל העם יסתכל על המלך ויגיד, הוא שלנו, אנחנו שלו, נכון, אסתר המלכה, מה היה המיוחד שבה? שכל אחת מאומות העולם שהסתכלה עליה, מה היא הייתה בטוחה? שהיא ממנה. זאת ההזדהות הכי הכי עמוקה שיש לנתינים עם המלכות. לא, נתינים זה מושג כזה, שוב, של פוליטיקה. אבל זה המהות של מלך, שהוא מחבר בין שמיים לארץ, הוא מחבר בין ריבונו של עולם לעם. והעולם שלנו היום הוא במשבר הנהגה מאוד קשה. איפה? מי ינהיג אותנו? המלכות תהפך למינות, ואין תוכחה. הקיאתי אומר את זה מאוד קשה. למה אין תוכחה? מה אתם אומרות לפני שנגיד מה הקיאתי אומר? מה הכוונה שאין תוכחה? אתה אדוני. אז הדר אומרת שלא מקשיבים. זה כיוון אחד, זה מתחבר גם לחוץ פייסגן, נכון? תחשבו גם היום, ילד, אני מניחה שרובכן כאן הייתם בחינוך בכל מיני תפקידים חינוכיים כאלה או אחרים. תחשבו כמה, עד שאומרים לאיזה ילד משהו, אם הוא מקשיב, איך מכוונים את זה שהדיבור או ההערה טיפול הלב שומע. אז הדר ממש אומרת, קשה להגיד, כי כאילו רוצים שיקשיבו לנו, לא רוצים סתם להגיד. הקהתי לוקח את זה לכיוון אחר, קצת יותר... אז הקהתי אומר את זה אפילו יותר חריף ממך, טל שחר. הוא אומר, אין תוכחה, אין מי שיוכיח, כי כולם עוברי עבירה. עד כדי כך, אני חושבת, חלילה, זה, א', ברור ש... לא יודעת, ברור שלי יש עבירות. אני אומרת, מקווה שלא חשבתם... שהוא אומר שאין מי שיוכיח כי כולם עוברי עבירה. אני רוצה שנייה שנבין את הביטוי הזה. זה לא שהקהתי אומר, אין צדיק, א', ברור, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא, חזל כבר אומרים לנו את זה. אבל מה הכוונה? למה הוא מתכוון? הרב אבינר, הרבה פעמים, מי שתקרא הדברים שלו על הדור הזה ועל ה... על ההתמודדות של עם ישראל כשהוא חוזר מהגלות, הוא חוזר הרבה על הציטוט הזה שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. מה הכוונה? הגלות היא ממש מוות לעם ישראל. אנחנו עוד מעט נדבר, נעשה קצת סקירה היסטורית, מבית ראשון עד ימינו, מי שלא אוהב היסטוריה תסלח לי, אני מקווה שזה יעניין אתכם למרות זה, כי לדעתי זה ממש, זה החיים שלנו כאן בראשית צמיחת גאולתנו, אבל שנייה, הרב אבינר כל הזמן חוזר, הגלות היא ממש... היא ממש מוות, זה לא סתם שיחזקאל, נכון? מה? זה קודם כל מוות, מוות גם בכל הבחינות, אנחנו נרחיב על זה עוד מעט, אבל זה לא סתם שיחזקאל הנביא בחזון העצמות היבשות, הוא מדמה את הגאולה, מה זה עצמות יבשות? זה, סליחה, טוב על התיאורים, אבל זה אפילו לא מישהו שנפטר שבוע שעבר, לפני שבועיים, לפני חודש, זה ממש עצמות יבשות שהוא הולך שם בבקעה, מי שזוכרת את זה, נכון? אומרים את זה לבקרות, לא?
כן.
נכון, שהוא הולך שם בבקעה, זה מוות, כאילו די, כבר שכחו מה... מי יודע מי האנשים האלה היו בכלל? וככה הוא מדמה את חיית ישראל כשתבוא הגאולה. וזה מה שהקהתי אומר לנו. מה זה מי שיוכיח כי כולם עוברי עבירה? 2000 שנות גלות הן תובעות את החותם שלהם על עם ישראל בצורה עמוקה וכואבת. ועכשיו שאנחנו באים להיגאל, יש פה התעוררות אלוקית. הזכרנו את זה, אנחנו נזכיר את זה עוד מיליון פעם. מצמיח ישוע. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, הגיע זמן גאולתכם. לא אכפת לי באיזה מצב של מוות אתם. היה לכם 2000 שנות גלות, תופעות לוואי מהגלות יש לכל עם ישראל. לכל עם ישראל, לצדיקים, לבינוניים, לרשעים, לחרדים, למזרוחניקים, לחרדלים, למסורתיים, למי שלומד בקשת, לחילונים, לאתאיסטים, בסדר? כל לספרדים, לאשכנזים, לאמריקאים, לכולם יש תופעות לוואי מהגלות. אני חושבת שכשהקהתי כותב שכולם עוברי עבירה, הוא מתכוון להגיד לנו, כולנו באותה קלחת. כולנו נצא מזה ביחד, אבל שנבין שאין תוכחה, כי זה באמת מאוד מאוד מטושטש. א', אני מזכירה לנו, ואני אזכיר את זה עוד הרבה פעמים, טוב, תסלחו לי, אני חוזרת על זה, עוד מעט אני אספר לכם למה, שנייה. אנחנו לא נמצאים בראשית צמיחת גאולתנו כבר, נכון? מדינת ישראל עברה, אנחנו כבר חגגנו ל-73. אנחנו אחרי התעוררות של איזה 60 שנה לפני קום המדינה, אנחנו כבר בתוך זה. אז בוודאי שאנחנו נמצאים במקום הרבה הרבה יותר טוב מהמשנה הזאת במובנים מסוימים, ובמקום יותר מורכב מהמשנה הזאת במובנים אחרים. אבל כן שנבין שכשהקהתי מסתכל עלינו, מכוון אותנו, סליחה, להסתכל על ישראל במבט אחד. כולנו פה נמצאים ביחד, כולנו יצאנו עם פגיעה גלות, וזה מה שהרב אמינר אומר לנו, אין הקדוש ברוך הוא בטרוניה עם בריאותיו, והשם עכשיו לא מסתכל עלינו ואומר, טוב, לא מגיע לכם. לא הצלחתם להתגבר על 2000 שנות גלות האלה, תסבלו. לא, השם ממש ברחמים, לא סתם הוא שולח לנו את הרב קוק, ממש בראשית של צמחת גאולתנו. לא סתם אנחנו לומדות פה את מאמר הדור, שהוא רלוונטי עוד היום, ובעזרת השם אני מאמינה שהוא יהיה רלוונטי לנו עד הרגעים ממש של הגאולה, לכוון את המבט שלנו. הרב קוק, הראשי תיבות של השם שלו זה... הראיה, כן, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ואם עושים את זה בראשי תיבות, זה הראיה, זה לא סתם, זוכרות שדיברנו שבוע שעבר על עין בעין ובוא ושוב השם ציון, הוא ממש, הקדוש ברוך הוא שותל אותו כאן כדי להתאים לנו את הראייה, לכוון אותנו איך מסתכלים על הדור הזה, באיזה מבט, באיזה עומק, באיזה כלים, וטוב, ממשיכים. בית ועד יהיה לזנות, בית ועד זה בית לימוד תורה, שנועדים בו יחדיו, דיברתם קצת על המהות של חברותה, נכון? ברכה חנה. שנועדים בו יחדיו ולומדים תורה, מה זה יהיה לזנות? זה באמת השם ירחם, זה קשה לשמוע את זה. שוב, הקהתי מפרש, יהיה שמם כי יכלו החכמים. אז חלילה, אני חושבת שעם ישראל כבר עבר דרך ארוכה מאז, שראשית צמיחת גאולתנו. אנחנו נדבר על זה, על איך מתרוקנים בתי המדרש, שבוע אולי הבא, אולי עוד שבועיים. אבל באמת, בהתחלה של הציונות, זאת הייתה התחושה שבתי המדרש מתרוקנים, שתנועת ההשכלה שעוד מעט נדבר עליה, היא ממש חוטפת את הדור הצעיר מבתי המדרש. והגליל יחרב. הגליל, זה מכירות את הגליל, נכון? מה, זה הנחלה של שבט אשר, של השבט, השבטים שם שיושבים בצפון, ברח לי מאוד. זה ביטוי למה? מה יש בגליל לעומת נגיד הנגב, לעומת ההר? שפע של חקלאות, כן, נזר אומרת לנו שפע של נחלים, נחלים זה מים, האדמה פוריה, עצי זית, בוסטנים, מי שטיילה בחופש קצת, נכון? הכל שם מאוד מאוד פורח, יש כל מיני מדרשים על ימי המשנה שהיו הולכים ומענב אחד מוסקים בוצרים, סליחה, מלא מלא יין מהזיתים שהיו שם, היו מגיעים לכמויות אדירות של שמן, זה ממש ביטוי לשפע חומרי, והקהתי אומר, מה זה הגליל יחרב? שתהיה איזשהו, מצד אחד שפע כלכלי, נכון? שאנחנו חווים אותו בימים שלנו, מצד שני הכוונה שיחרב, שכבר הכלכלה היא כאילו, דיברנו על זה קצת, על היין יהיה ביוקר. היא כאילו מאוסה. השפע החומרי הוא, החורבן שלו חלילה, זה לא ביטוי שארץ ישראל תחרב, ודאי שלא. אבל הביטוי של זה, שכאילו אתה כבר מואס בזה. כמה שפע שלא מכסה, שלא נותן מענה לתביעות הנפשיות, הפנימיות, הוא כבר לא... הוא כבר לא מדבר עליך, בסדר, אז יש שפע, נו, מה נעשה איתו? הדיבור הפנימי לא מקבל מענה, ולכן השפע החומרי, הוא כבר לא סופרים אותו. הוא כאילו עובר לידינו. כן. בעלת אמונה, צופיה, נכון? אנחנו לא צריכים לשמוח שאין ממשלה טובה, כי לעם ישראל מאוד קשה עם זה. היינו מבקשים, אנחנו מבקשים, שהגאולה תהיה ברחמים. אנחנו יכולים, אני חושבת שזה מה שאנחנו מנסות לעשות בשיעור הזה, שאנחנו יכולים להסתכל על המציאות ולהיות ממנה בבעלה. אנחנו יכולות להסתכל, אני זוכרת את זה, אחרי הגירוש בגוש קטיף, אתם הייתם נראה לי
נוחות.
בנות שלוש, כן, פעוטות. אבל אני כבר הייתי בדיוק התחתן. אני זוכרת את זה גם אחרי הגירוש וגם אחרי עמונה, מי שמכירה את השם הזה, זה ממש היה סמוך לגירוש, כאילו עוד לא התאוששנו, ואז היה את כל הבלגן שהיה שם. הייתה ממש תחושה של פחד, כאילו הקדוש ברוך הוא, איפה אתה? אז זהו, המסלול הזה נגמר. אנחנו יכולים להסתכל על מציאויות מורכבות, ועוד לא הזכרנו אפילו טיפה מן הים של המציאויות המורכבות, להיבעל, לנטוש את עם ישראל, להגיד יאללה, אז עזבו, אז אני אהיה צדיקה לבד, עם ישראל מה שיקרה לא יקרה לי, אני לא לוקחת אחריות על הקטסטרופה הזאת. לא להאמין בתהליך הזה, לכעוס, בסדר? ומה שאנחנו, וזו תגובה הכי נורמלית, למי שלא לומד אמונה, למי שלא מצליח להסתכל לעומק על התהליכים האלה. ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות, בוודאי, אנחנו לא שמחים שאין ממשלה, אנחנו לא שמחים שאין הנהגה, אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, שנצח ישראל לא ישקר, שיש פה תהליך אלוקי שהשם מלווה אותנו יד ביד, גם כשהוא מאוד 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 כואב, בסדר? באמת לפעמים, בדיוק האישה הזאת שאני מחפשת כל היום בנות שיינקו לה, בסוף הם לא צריכים, היא עברה עכשיו ניתוח מעקפים, זה אישה צעירונת, ממש יותר קטנה ממני, נכון? זה מאוד מאוד קשה ניתוח מעקפים, ההתאוששות ממנו היא ארוכה והיא מורכבת, אבל אם לא, אם לא עושים ניתוח מעקפים, חלילה, בסדר? התהליכים האלה זה ממש ניתוח חלף פתוח, שהקדוש ברוך הוא, זה עוד יותר קשה, שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל, בסדר? וזה כואב, וזה קשה. מצד שני, כשבן אדם יוצא מניתוח חלף פתוח, אנחנו לא בוכים, אנחנו שמחים שהרופאים יש להם מה לעשות, שהם מצליחים להציל אותו. אותו דבר, זה אני חושבת עמדת הנפש שאנחנו מנסות לפתח כאן, להסתכל על עם ישראל, לראות את הדברים הקשים, לרצות לתקן אותם, לכאוב את הכאב של עם ישראל שהוא מגיע למקום הזה, אבל לפתח עיניים מאמינות שאנחנו בדרך הנכונה. אז תודה לך על החידוד. והגבלן, איסום, גבלן זה שם של מקום בגליל, ואיסום זה מלשון שממה. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. אולי נסביר את זה, שמה זה אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר? מי גר בגבול בדרך כלל? מה יש בגבול? נשאל את זה ככה.
חיילים.
חיילים, למה?
להגן
עליו. להגן עליו, כן. בגבול, לפני שנה עשינו את נחל לעמוד, מאוד התרגשנו לראות ממש חיילים לבנונים. עומדים לך שם, את נמצאת, זה קצת מפחיד, אני חייבת לראות. את נמצאת למטה בוואדי, והם צופים עלייך מהרכס של ההר ליד, אבל ממש אנשים, ממש הרגשתי את זה, אנשים שגרים בגבול, הם צריכים להיות אנשים מאוד חזקים. אנשי הספר, לא סתם שבט דן היה המאסף, כי הם היו מאוד מאוד חזקים, הם לא היו מפחדים מזה שהם התקנחו, נכון, במדבר זוכרות פעם משהו, נגיע לזה, כשנגיע לספר במדבר, נעבור על זה. אבל נכון, שבט דן, גם כשהם נכנסו לארץ, הם עברו לגור, בהתחלה הם גרו בשפלה, אחרי זה הם עברו לגור בצפון, הם היו מאוד מאוד חזקים, ולכן הם שמרו על הגבול. אנשי הגבול, אנשי הספר, הם אנשים שהם כל הזמן עומדים, שומרים על עם ישראל, אנחנו רואים את זה באשקלון, אנחנו ראינו את זה פעם בקריית שמונה, אנשים שצריכים הרבה מאוד חוזק פנימי, חוסן נפשי, כדי להיות כל הזמן בטווח אפס למלחמה, בטווח אפס להיכנס, יש פה אשקלוניות, נכון? עוד אתם לא בטווח אפס, יש לכם פעם שניות. מה יגידו מי שגרים בקרם שלום, בנצרים, בנווה, אין להם אפילו שבריר השנייה כדי להיכנס לחדרים. אבל מה זה אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו? זה קשה. פעם, מי שגר בקריית שמונה, כולנו, אני אומרת פעם, זה מימי, שהיה קטיושות וזה, כולנו הרצנו אותם. למה? כי הם שמרו על הגבול. ממש ידענו שבגופם הם מגינים על כל יישובי הצפון. כשגוש קטיף עוד היה בהתחלה, ממש כל פיגוע, כולם הריצו את זה. היום, חלילה, אני לא רוצה להגיד דברים רעים על עם ישראל, בסדר? אבל כשמדברים על זה שבהסדרות נפל קטיף, מה זה עושה לנו? זה עובר לנו ליד האוזן. מתי מתעוררים? כשהטילים מגיעים לנתניה, לתל אביב, לתוך הגדר עד חדרה, נכון? או לא יודעת, באר שבע. למה? יש איזושהי ירידה במקום האידיאליסטי הזה, של להיות שם בשביל עם ישראל. אנחנו מכירות את זה, נכון? תנועת ארבע אמהות, היציאה מלבנון, המקום הזה של למה שהבן שלי יתגייס לצבא וימות בשביל להגן על מישהו. אנחנו מכירות את זה? שמעתם את הקולות האלה? בסדר, זה אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. כאילו המקום הזה שפעם הרצנו את מישהו אידיאליסט ומוכן למסור את הנפש כדי שנהיה כאן, היום אנחנו מסתכלים על זה, נו, תפסיקו לקטר, נותנים לכם מענקים, בונים לכם גני שעשועים, יש לכם זכויות, לא יודעת מה. תעברו הלאה, תפסיקו להתלונן, תיכנסו לממד ותצאו. חלילה, אני לא חושבת את זה על אנשי אשכנזי, אביה פה מייצגת לנו את השפעה גם. חלילה, אני לא חושבת את זה. אבל לפעמים יש קולות כאלה שנשמעים. יש פה עוד אשכנזי. מה? מי? מיטב? אה, סליחה, לא ידעתי, חכו, לאט לאט אני...
לא, אשכנזי
לא דבר. אבל נכון, אנחנו רוצים להיות במקום שמודה לכם, אז נכון שמדי פעם יש חיבוקים... אחרי שמחבקים אותך בשם אנשי סדרות. מה? יאללה, קדימה, כולם קונות פסק זמן לאביה ולביתם. כן.
שי.
שי, שי לחד.
שומרת על הגבול.
וחוכמת סופרים תשרח ויראה החטא ימאסו. מה זה חוכמת סופרים תשרח? תהיה לבוז. בסדר? שוב, אני אומרת, אני...
קצת כאילו לפגוע באחדות, כאילו אכפתיות.
לגמרי, לגמרי. כן, נועה.
מה היה בעצם
שעבור לסלם? שהם פעם, אם הרצנו אותם, ונכון, פעם באמת מי שהיה עומד על הגבול, זה היה מושא, תראי, בשירים אפילו של פעם, נכון? פגז אחרון התפוצץ ושתק, נפלה דממה על העמק. כתבו שירי תהילה לקיבוץ גדות, ולקיבוצים שם איפה שפעלו המאה ואחת, ובציר הזה של... נו, מי אמרה לי שהייתה בשדות נגב? כן, נכון? זה שם, בדיוק האנדרטה של המאה ואחת. פעם כתבו להם שירי תהילה, הריצו אותם על זה שהם שומרים על המדינה. היום... בסדר? בסדר, נו, תפסיקו להתלונן, יש לכם כיפת ברזל, על מה אתם מתלונן? חלילה, אני לא אומרת, יש הרבה פעמים התעוררות כזאת, דווקא סביב העניין הביטחוני. אבל יש איזושהי תחושה כזאת של עייפות, תפסיקו, כאילו בסדר, יאללה. כן, בדיוק, תבואו, תעברו דירה. ודרך אגב, אנחנו רואים את זה. תדעו לכם, אחותי גרה בשומריה, וזה מקום שהוא ממש נעזב. למה? היא לא הייתה מהגוש, זה חבר'ה מעצמונה שאחרי הגירוש היו חלק שהלכו לנווה והיו חלק שהלכו לשומריה, כי הקיבוץ הזה ממש עמד ריק. אנשים בו שהיו ממיטב המלח הארץ, שבאו להתנחל בארץ ישראל, די, היה קשה להם כבר. גם לשם יורים טילים, גם שם זה מאוד קרוב. מה? יש להם. אבל יש להם.
היום זה אחרי. היום הרבה פחות.
בכל התקופה של הזה, לא הכל לימודים.
אנו גם לא יודעים להם.
כן, לא, אבל זה... לא, אבל אני רוצה להגיד, אפילו בתלם והדורה רואים את זה, אתם מכירות את זה כאן. לא, תראי, בסוף... כן, בסוף המקום הזה, התושבים שלו עזבו אותו. אני לא יודעת מה היה בדיוק אז כשהם עזבו, זה היה לפני... לא, הם עזבו לפני. הגיעו לשם בגלל שהמקום כבר התרוקן, הם התאחדו עם דבירה. כן, לא יודעת, זה מה שאני מכירה. שהרבה, זה המקום נהיה ריק. אבל גם בתלם והדורה, מי שמכירה כאן בדרך, זו הייתה תקופה כשאנחנו התחתנו בקושי היו נוסעים בכביש הזה. בגלל שהיו שם המון המון פיגועים, הכביש הזה היה תרקומי, היה ציר מזעזע. והרב בלייכר אז ממש שלח אברכים משווה חברון לגור שם, כדי, כי תושבים פשוט עזבו את המקום. ממש, כבר לא יכלו להחזיק מעמד בבדידות הזאת, בקשיים הביטחוניים. חלילה, אני שוב, אני לא אומרת את זה כדי לבוא בטרוניה על אף אחד, לא חלילה כדי להוציא שם רע על עם ישראל, אלא כדי שנבין שזה באמת קשה להיות במקום הזה, אם אין לך רוח גדולה שמחזיקה אותך. ואנחנו נדבר על זה לאט לאט, תאספו, אתם יכולות לשאול בכל, אנחנו אבל נענה את התשובות לאט לאט, בסדר? חוכמת סופרים תשרח, אמרנו יהיה לבוז, ויראה החטא עם האסו. אני חייבת להגיד שדווקא ביחס ללימוד התורה, אנחנו רואים בזה ממש פריחה והתעוררות מאוד מאוד גדולה בשנים, לא רק בשנים, שנתיים, שלוש האחרונות, אלא לאורך התקומה של מדינת ישראל, דווקא, אני חייבת להגיד שדווקא בקורונה, ממש הרגשתי את זה עוד יותר, איך אפילו כשסוגרים את האוניברסיטאות, הפוך, את ההתעוררות כבר לטובה, נכון, אם אתם יודעות, אני לא יודעת, שנה שעברה שום מוסד מעל גיל 18 לא עבד, אני לא מדברת רק על שנה שעברה, כבר מהסגר הראשון של פסח לפני כמעט שנתיים, שום מוסד לא עבד מעל גיל 18 חוץ מהישיבות והמדרשות. וזו אמירה בעיניי מדהימה, שמדינת ישראל, לא משנה, היו לזה גם סיבות פוליטיות, אני אגיד, היו לזה גם סיבות פוליטיות בריאותיות נגיד, שבחברה החרדית רצו מאוד שכאילו הבתים לא הכילו את כל הבחורים שחזרו מהישיבה ורצו לשלוח אותם החוצה כדי לצמצם את ההדבקה. אבל בסוף אני חושבת שזה לא רק זה. לגמרי, לגמרי, כן. אני חושבת שבסוף זה לא רק זה, לפעמים הסיבות הן פוליטיות, אבל זה מה שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מצניח ישועה בכלים של המציאות. בסוף, שורה תחתונה, במשך השנה וחצי האחרונות, רק עכשיו, אולי בסוף סמסטר הקודם, חזרו לאוניברסיטאות, לעולם האקדמי, לתפקד, וכמה, אתם לא מבינות, כמה התלוננו על זה במשרדי ממשלה, שלמה הישיבות פתוחות והאקדמיה לא פתוחה, אבל זאת אמירה של מדינת ישראל, שתורה ממשיכה, לא משנה מה. וזה מדהים, אני חושבת שפה אנחנו כבר ממש חווים בכמה התעוררות הייתה ללימודי תורה בזומים ומקוונים, מי שזוכרת ממש, אתם עוד הייתם בכיתה י"א, אני לא יודעת אם הייתם תלויות לזה, סליחה, או בשירות, סליחה, סליחה, התבלבלתי, אפילו. סליחה. נכון, אני לא יודעת אם הייתם פנויות לזה לראות, אבל היה מלא מיזמים כאלה של תורה ברשת ותורה בזומים, וכל היום שלחו כאלה מלא מערכות שעות, ותיכנסי לקישור הזה ותיכנסי לקישור הזה. וזה באמת, אני חושבת שזה בזה, חוכמת סופרים תשרח, שזה שהחוכמה תהיה לבוז, ויראה החטא עם האסו, שכבר אנשים לא רוצים לשמוע תוכן של קודש. אני חושבת שהיום אנחנו ממש במקום אחר, לעומת ראשית צמיחת גאולתנו, לאט לאט. והאמת, תהיה נעדרת. עם כל ההתעוררות הרוחנית, אני מרגישה שהציטוט הזה, כן. נכון, אבל אמרנו שאנחנו כבר לא נמצאים ממש בראשית צמיחת גאולתנו, שהתחילה לפני 120-130 שנה, עברנו דרך, התקדמנו. ואנחנו נדבר על זה, חבל, טוב, אולי הייתי צריכה להביא את השיר הזה עכשיו, אז אני אספר לכם עוד מעט, טוב, דקה. יש לי הרבה מה להגיד, אני לא יכולה על זה, זה קופנת לי, שנייה. נגמור את המשנה הזאת ואז נעשה קצת סקירה היסטורית ונבין יותר את הדוגמאות של מה שהיה ממש בהתעוררות הציונית. טוב, שאז מה זה מתאים, כואב עליהם כמה שזה יתאים. והאמת אין נהדרת, אני חושבת שעם כל ההתעוררות הרוחנית שאנחנו חווים בשנים האחרונות, עדיין, מה זה האמת אין נהדרת? יש לנו מלא דוגמאות לכך. האמת של התורה, האמת של החיים, היא עדיין נעדרת מהמון שדות בקיום הלאומי שלנו, בקיום הפרטי שלנו. באמת התמזל מזלנו, אנחנו יושבות פה על קערת הדבש, מלקקות תורה, ממש מתלמידי חכמים, בפתח גן עדן ליד מערת המכפלה. באמת אני מרגישה שאנחנו זכינו, אבל עם ישראל כעם, יש לנו עוד המון המון ברורים שאנחנו צריכות לעשות בכל השדות. החברתיים, האמוניים, אתם יכולות לתת לי דוגמאות יותר טוב ממני, נכון? בכל מה זה מושג המשפחה, מה זה לאומיות, מה זה כלכלה, אנחנו ניתן לזה עוד הרבה דוגמאות, בסדר, אולי כבר היום, אבל באמת יש כל כך הרבה אמת, קדושה, ישרות, שהעולם צריך, ועדיין כל כך הרבה בלבול, אז באמת אנחנו חוות את זה גם בחיים שלנו, שהאמת נעדרת מן החיים, יש עוד הרבה דרך ללכת. נערים,
מה? כן. מה שאומרים על הנערים, הנערים. זה גם מה שאומרים על השאמת, הנערים, הנערים.
נכון, אנחנו בדרך, זה בדיוק הדרך, האמת, נכון, אנחנו...
יש לכל אחד למעלה
אמת. זה גם חלק מזה. כל המושג הזה שאין אמת, בסדר? הפלורליזם, זה בדיוק זה. מה זה האמת נהדרת? כשיש לכל אחד אמת, אנחנו נדבר גם על הפלורליזם בעזרת השם, אבל, נכון? זה בדיוק, בסוף כשיש לך זה אמת וזה אמת וזה אמת, אי אפשר, זה קשר לוגי. אי אפשר שהכל יהיה אמת. ובגלל זה האמת תהיה נהדרת. יש אמת, זה המושג אמת, אמת היא אחת. היא לא ריבוי צבעים. אבל כשאתה אומר על זה אמת, על זה אמת, על זה אמת, בסוף בנפש יש הרבה מאוד בלבול. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים. זה ממש, אני חושבת ש... לא יודעת אם אתם... אבל אם פעם היו מעריצים ראש ממשלה זקן, עם חוכמה, עם ניסיון, היום את מי מעריצים לכנסת? צעירים כאלה, אפילו סתם, אנשים שעוד לא, עוד לא התנסו בכל מיני, זה לא רק הכנסת, היה פה איזה דיון על מנהל בית ספר שהיה צריך להיכנס לאחד הבתי ספר, והציעו אנשים, שמע ישראל, רגע, תגדלו קצת, יהיה לכם כמה שנות ניסיון, יהיה לכם ילד יותר מבין חמש, כאילו, ממש היום, זה ממש אמירה גם דרך אגב של משרד החינוך, שרוצים מנהלים צעירים, זה כוח, ברור שזה כוח, ברור, אין לי ספק בזה, שצעירים זה הרבה כוח ורעננות וחידוש והתלהבות, אבל יש איזה איזון. נערים פני זקנים ילבינו, זוכרות שיעור שעבר שדיברנו על חיים עומר, על איבוד הסמכות ההורית, היום העולם שלנו, ממש ילדים מרגישים שהם צריכים לחנך את ההורים שלהם, והם יגידו להם מה נכון ומה לא נכון. זקנת, מה?
אני בן 16.
מה זה?
חיינים שלי בני 4-5, מנהגים כמו ילדים בגרים בני 16.
לגמרי.
זה כאילו
עדיין. דו סיבה, הדסה. דו סיבה, שם כמה שלה, בת 3.5. עשה לי פעות סופים. ואז היא אומרת לי, את לא ביקשת לי ממני יפה. פעם את אומרת. סליחה, עוד רוממותה. אני אבקש ממך יפה. אבל מצד אחד, זה מדהים, כי זה באמת, אתם זוכרות את הסתירה שבוע שעבר של הסבתא של הרב רובן נתנאל, שאימא שלה הביאה לה, כשהיא שאלה אותה שלא במה... בואי, אני אעשה ככה מספר לכם סיפורים, אתה לא זוכר סיפורים.
כן, כן, כן.
כן, תודה. נכון? אם פעם, זה נשמות גדולות. אנחנו נדבר גם על זה. נשמות שהתביעה שלהם היא אחרת. ולכן הן מרשות לעצמם להיות כאלה חוצפניות. אבל מצד שני, יש סדר למציאות. לא סתם, אבא יולד בן, בן יולד... בסדר?
יש מוכבות
לילדים. ברור.
להכין את
הפעם. ברור, ברור.
אבל כשהילדה
שלך בן שלוש, היא לא יודעת להגיד
כמו,
אם אני מתרשית פתאום,
נכון? יש
פעם.
היא באמת אומרת
לך
את זה כך.
נכון, והתפקיד שלנו כהורים, להבין מצד אחד את הגודל של הנשמה. מצד שני, להבין שיש לנו תפקיד. מאמר הדור, למה קוראים לו מאמר הדור? יש לכם רעיון? על איזה דור? אז זו תשובה אחת. אבל זה לא התשובה עד הסוף. למה נקרא מאמר הדור? כי הוא מדבר בדיוק על הפער בין הדורות. בסדר? זה בדיוק מה שטל שחר אומרת.
באמת, איך? יכול להיות שזה גם קצת ספק אביר, אבל איך יש לה פתורמה את החוסן ואת הביטחון לגבי להגיד לילדה שלך כאילו...
בגלל שזו החובה של... א', הלוואי שאני אצליח, אני לא מצליחה כל הזמן. בגלל שזאת החובה שלי. נכון, נכון, אבל זאת החובה שלנו. גם אנחנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח להיות אמהות יותר מבין. לא יותר, יודעת מה, אני לא אוהבת את המושגים האלה של יותר או פחות, מאף אחד. הוא נותן לנו כוחות, נותן לנו בהווה עכשיו לנשמות האלה ולנשמות האלה, ולנשמות האלה אנחנו כל שנתיים יש מדור אחר. נותן לכל... נשמה את הכוח להוציא מעצמה את הפוטנציאל הרוחני שמתאים לדורות האלה, לניסיונות האלה, למורכבויות האלה. השם לא ישלח לכאן ילדים שאף אחד לא יכול לחנך אותם, חלילה. זה נכון שהיום הכל דורש הרבה הרבה יותר ברור. למה אתן עושות שנת מדרשה וסבתא שלכם לא עשתה? לא כאילו היה. לא היה צריך.
לא היה כי לא רצו.
מבינה? לא היה כי לא היה צריך. כי הכל היה הרבה הרבה יותר טבעי. היום הכל יותר מורכב, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו כלים, חוץ מזה היה עשרה ממנו היא הייתה המדרשה הראשונה, נכון? כתוב, זה הפרשה. בית הנפש אשר עשו בחרן, הייתה לה מדרשה, היא הייתה ראש מדרשה עשרה ממנו בעצם, נכון? אבל אז פעם למדו מה שהיו צריכים, למדו הלכה, למדו פרשת שבוע, למדו טיפה לאמונה, ממש מהפרשות שבוע, ממש קצת מדרשים, חגים, זה מה שהם היו צריכים כדי להיות עובדות השם בשמחה. ולהצליח להעביר את זה הלאה, לשמור את המסורת, זה בדיוק הדור, בסדר? אז אנחנו לומדות, למה באת לנו עכשיו?
כן, אבל אני בטוחה שהילדה שלי תהיה הרבה יותר...
אז את תמשיכי ללמוד. נכון, אבל... היא לא הייתה שנתיים בבית, אז אתה שואלת לי.
לא, באמת ישבתי איתה, ויום אחד שבת פשוט ישבתי, ישבתי ועמדתי סיפר שעולה, ואימא, והיא גם
שם,
בואי
ילדים,
בואי
נימד ביחד,
והיא
אשכרה הסבירה
לי דברים. זה נשמע
לך הגיוני? כן, בטח. תלמדי גם פצח.
לא, מה אני אספר את כל מה שלנו?
אז קודם כל, בואו נזכור. אז קודם כל, בואו נראה. בואו.
זה גדול חזל.
נכון, בטח, מה זאת אומרת? בטח שהתחילים. זה פשוט לא בכיתה ג', זה מתחילים קודם. אם מתחילים בכיתה ג' כל הסוף חכמנו, זה באמת קצת קשה לתפוס, אבל צריך להתחיל לפני. אני חייבת להגיד משהו דקה, ואז ננסה לענות על זה. מאמר הדור, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, הוא מדבר על הסוגיה הזאת, הבן דורית, בסדר? מה קורה בין סבא לאבא, בין אבא לבן, בדור הגאולה? לא סתם אליהו הנביא, מה התפקיד שלו? מה שרים במוצאי שבת? והשיב לבנו. וזמרת אני, סתם, נכון? לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. זה מאמר הדור, בסדר? תמרקרו, מי שמסכנת. מאמר הדור, והשיב לב, סתם, אני צוחקת. והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. טל שחר אומרת לי, יבלה, עוד לא מצאתי את החתן שלי, אני כבר דואגת איך אני אחנך את הבת שלי בכיתה ג' אולי היא כבר מצאה את החתן שלה. סתם, סתם, אני צוחקת. לא, התכוונתי, היא עוד לא כאן. לגמרי. אז קודם כל, אנחנו צריכות להבין שאנחנו, אני אראה לכם את זה כתוב, אבל זה בדפי מקורות הבאים, אני לא אוהבת את כל הסטפה. שנייה, הקדוש ברוך הוא שם פה נשמות מיוחדות. מצד אחד, כולנו נשמות מיוחדות, בסדר? לא סתם רב יוסף, מי שזוכרת את הגמרה הזאת מסוף מסכת סנהדרין, מה שהבאנו שבוע שעבר, הוא אומר, יתי ולא אחמיני, שיבוא המשיח, כל החכמים אומרים, שיבוא המשיח, אנחנו לא רוצים להיות בדור הזה, בגלל המורכבויות. ורק רב יוסף הוא היה עיוור, הראייה שלו, כן, הייתה רוחנית, הוא לא הסתכל על המציאות, הוא אמר, יבוא ואשב בצל גללי החמור שלו. חמור, הוא לא התכוון כמילולי, בסדר? הוא התכוון, זה דור שטבוע בחומריות. האתגרים הרוחניים שלו הם עצומים. מי יצליח להתמודד? מי שהראייה שלו היא פנימית. אנחנו, אני גם בתחילת הדרך, אני אומנם כבר לא בת 20, אבל אנחנו כל הזמן בדרך. אתן עכשיו עושות צעד משמעותי מאוד כדי להיות נשים עם כוח אמוני, להוביל את עצמכם, את הבתים שתבנו, בעזרת השם, את החברה שתהיו בה, בדור הגאולה, אבל זה לא משהו שמסתיים בגיל 20. זה משהו שאנחנו כל הזמן עובדות עליו, להעמיק את האמונה שלנו, לחדד אותה, לקנות כלים, איך להיות בנות מאמינות, איך להיות נשים מאמינות, איך להיות אמהות מאמינות. כל פעם כשמדרשה, זה לא בשביל השנת מדרשה. תנו לי, אני אגלה לכם, נכון רות? זה בשביל מה שבא אחר כך, שיש לכם בית מדרש לחזור אליו, שיש לכם את הרבנית נעמה לחזור אליה, להתייעץ איתה, שיש לכם תלמידי חכמים לשמוע מהם, כדי לבוא ממש עם סוגיות מהחיים, ולהגיד, את זה אני לא מבינה, פה מה אני עושה, עם זה ניסיתי להתמודד כבר חודשיים, לא מצליחה לבד, תעזרו לי, את זה אני רוצה לפתח, איך אני יכולה להסתכל על זה, יש לקדוש ברוך הוא אמון בנו עצום, אחרת הוא לא היה שם אותנו בדור הזה. עכשיו העבודה שלנו, צופיה אמרה לנו כבר מקודם, לחדד את המבט ולקנות כלים, לקנות קודם כל אמונה בהירה, יציבה, שכל החיים זה כמו ספירלה. כל החיים אנחנו עובדים עליה. מה אתם חושבות שאני מלמדת במדרשה כי אני בשבילכם? אני מלמדת פה בשבילי, כדי שאני אלמד תורה, כדי שאני כל היום אחזור על זה ואחזור על זה, כמו פטיש בראש. טוק, 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 להאמין. זה אני מאוד אגואיסטית, מצטערת. בסדר? כל הזמן אנחנו גדלות עם זה, ובעזרת השם קונות כלים לא לדאוג. המטרה של השיעור הזה זה בדיוק הפוך מלדאוג. זה כדי שנצא מפה מאמינות, איזה כיסא חורק יש לי, מאמינות בכוחות שלי באופן פרטי, מאמינות בכוחות של עם ישראל להגיע למעמד המופלא הזה של עלו משיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו והייתה לאדוני המלוכה. מי שמגיעה ראשונה שומרת מקום לכולם, בסדר? לצפות במחזה. בסדר? זה מהות פנימית. אנחנו נגיע לשם. אם לא אנחנו, למה אתם חושבים לילדים שלי קוראים כאלה שמות? אם אני לא זכיתי להיות נביאה בינתיים, שהם יהיו. זה הציפייה שלנו, זאת התפילה שלנו. מרים, הדסה, משה, דוד, יהודה הוא לא היה נביא, אבל נראה לי גם היה לו איזה דיבור כזה. בסדר? חנה, תמר, יש לנו סדרה. טוב? זאת הציפייה שלנו, אנחנו שם, אנחנו בדרך. הדרך היא קצת, סליחה, אני צודדת הרבה את הרב אבינר, כי אני חושבת שהוא גם, הקדוש ברוך הוא שם אותו פה ממש בשנים האלה, כי הוא אומר את זה כל הזמן, אם לא עוד 5 שנים, עוד 50 שנה. זה כאן. אז אם לא עוד 50 שנה, עוד 150 שנה. אם, גם אם אנחנו במובן הכי אגואיסטי, אני רוצה להיות בזה, בשבילי. אבל גם אם אני לא אראה את זה בעיני הבשר שלי, אנחנו נהיה בזה. ההמשכיות שלנו תהיה בזה. אתם תהיו בזה. בסדר? בעזרת השם. בסדר? ממשיכות. זה שיעור מוטיבציה בעצם. בן מנבל אב, בת קמה באימה. לצערנו אנחנו רואים את זה. לפעמים את הולכת ברחוב ורואה איך, וואי, זה לא רק ברחוב, גם הילדים שלי, בסדר, מתחצפים אליי, אני ארביץ לך. קלה, זה לא שזה קורה רק לאנשים אחרים. שוב, זו תביעה נשמתית. קלה בחמותה, אויבי איש, אנשי ביתו. פני הדור כפני הכלב. למה דווקא הכלב? שהתכונה של הכלב, עם כל הנאמנות שלו, זה גם התכונה של הכלב, זה שיש לו עזות, נכון? הוא עז פנים, הוא נלחם. אני מקווה שלא יצא לכם כבר להיפגש בכלבי חברון המשוטטים. לא יצא להפחידים, נכון? אבל עכשיו אנחנו מבינים מה זה. שתכונתו עזות וחוצפה. יש פה להקות כאלה של כלבים שעוברות מחברון לכאן, הם באמת מפחידים. אבל זה בדיוק התכונה הזאת של העזות. פני הדור כפני הכלב, הבן לא מתבייש מאביו, ועכשיו לסיום, שנצא מפה עם חיוך, עוד לא יצאנו, חכו. ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אני חושבת שזה מהותי, זה לא פלסטר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, נכון? שמואל הנביא אומר את זה. נצח ישראל לא ישקר. העולם, מה זה נצח ישראל? הבטחת הגאולה. למה אמרתי לכם שברית בין הבתרים זה כזה חשוב? בפרשה ביום השלישי. זה בדיוק זה. מה הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם? שבסוף תהיה גאולה. שעם ישראל לא הולך לאיבוד. שיהיה עם ישראל. שהם ינחלו את ארץ ישראל. שהתורה היא תהיה הדבר שניסה בעולם. זה מאברהם אבינו ההבטחה הזאת. אנחנו תכף עומדים לממש אותה. הכוח שלנו זה כוח האמונה. מכוח האמונה יהיה לנו גם כלים איך להתמודד בדור הזה. עוד קצת סבלנות, יש לנו עוד 5 דקות, בסדר? כן, אתם בחיים? סבבה. אני רוצה שנתחיל לעשות איזושהי סקירה היסטורית קצרצרה, כדי שנבין מה עובר על עם ישראל מאז הימים האלה שהמשנה הזאת נכתבת, בסוף ימי בית שני, לימים שלנו. אנחנו חוזרות לחורבן בית ראשון. מה קרה? בעצם למה הייתה גלות? זאת השאלה. אם הייתה גלות, לא ענה עליה עכשיו, זאת שאלה יותר מורכבת. אבל שננסה ככה להבין את מה שעם ישראל עובר, בית המקדש, גלות, והראשית של צמיחת גאולתנו, ועכשיו שאנחנו כבר נמצאים בתוכה, כזאת סקירה מהירה מה עובר על עם ישראל. ימי, מה? החכים, את חושבת, זה כל כך שתשובה בשבילה. לאט לאט, לאט לאט. בסדר? נכון, עם ישראל עובר בעצם בימי שלמה המלך, יש לנו את תקופת התפארת של עם ישראל. אני מדלגת, טוב, מהאדם הראשון עד שלמה המלך, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל ימי שלמה המלך זה ממש התיקון הכי מושלם, נכון? איש תחת גפנו ותחת תאנתו, דרך אגב, תן שחר, זה ממש מתאים למה ששאלת עכשיו. כשרוצים לתאר את השלמות שהייתה בימי שלמה, מה מתארים? איזה פסוקים מתארים את זה? איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מה זה מתאר? איש תחת גפנו ותחת תאנתו. לא כתוב יושב ולומד תורה. מה זה מבטא הפסוק הזה? שפע. שפע של חומר, עוד פעם. התיקון של העולם הוא יבוא, אתם כבר למד, הרב דוד גם מזכיר את זה הרבה. אבל גם במסילת ישרים, נכון? בהקדמה של מסילת ישרים, הרמח"ל, הוא מסביר לנו בדיוק את המורכבות הזאת, איך הוא קורא לה. הבת מלך שנישאה לכפרי, כן, לעירוני, לכפרי, זה כזה. בכל מהדורה כתוב משהו אחר. מי זאת הבת מלך הזאת? הנשמה. ועם מי היא מתחתנת? עם הגוף. מתי היא התחתנה איתו? אז זה אפילו עוד לפני שנולדנו. האדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא יוצר את הבוץ הזה, נכון? עיסה כזאת באדמה ונופח בה רוח חיים, זה, על הרגע הזה הרמח"ל מדבר, בסדר? הוא לוקח הפכים, אנחנו מתפעלים תמיד ממכת ברד, נכון? הכדור אש הזה, האש בתוך המים, בתוך הקרח, איך זה היה, איזה נס עצום. הקיום שלנו הוא נס עוד יותר עצום. ראיתי פירוש על, על ברכת אשר יצר. למה אנחנו מברכים אותה כל כך הרבה פעמים ביום? זה בדיוק על הנס הזה שמחבר רוחני בגשמי. ממש על זה. זה שני דברים הכי הפוכים בעולם. נשמה שחצובה מתחת לכיסא הכבוד, שנכנסת בתוך הבוץ הזה. והופ, נוצר בן אדם. בגלל זה רגעים של עדה, שבעזרת השם כולכם תחוו, הם רגעים כאלה, אני אתרוד. בעזרת השם, מתרגש איתה. ורגעים כאלה מרוממים, כי אנחנו ממש נוגעים במעשה הבריאה. היא בוגרת של המדרשה מלפני שנתיים, היא גם. כאן נוסח פרסום. טוב? שלום. זה רגעים כאלה מרובבים שממש אנחנו חווים את הפלא הקיומי הזה לעולם. כל העולם עומד על החיבור הזה, בין גוף לנשמה, בין חומר לרוח. החיבור הזה הוא מאוד מאוד מורכב. כל המסילת ישרים הוא מנסה לתת לנו יד. למה הוא כל כך מורכב? כי הם שני הפכים, החומר, הבוץ כזה. כולו רוצה לנוח, תעזבו אותי, תנו לי להיות בשקט, בתנוח. והנשמה היא כולה רוצה להתעלות. להיות במקום רוחני. הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא אותם כאלה בבלוני הליום מרחפים פה בעולם. הוא לא עשה את זה, לא יודעת למה. יש לו סודות שאני בטח לא מגיעה לאפס קצהם. אבל זאת המציאות שלנו. לדעת לחבר בין החומר לרוח. הגאולה היא תהיה החיבור הכי מושלם של זה. איך אנחנו יודעים? כי בית המקדש הוא כולו היה מקום חומרי, נכון? כל עבודת הקורבנות. כולו היה מקום שיא החומרי בשיא הרוחניות. שיא הקדושה. זה המקום שממנו נברא העולם. שם רואים עין בעין את ריבונו של עולם בכל עשרת הניסים שהיו שם. גם הביטוי הזה של השלמות שעם ישראל היה בה, איש תחת גפנו ותחת תאמתו, איך ראו את השלמות הזאת בימי שלמה המלך? כי החומריות היא כולה ביטאה רוחניות. דרך אגב, זה היופי, סוד היופי של רחל אימנו. כשיעקב נכון רואה את רחל, הוא אומר יפה תוארת. הוא לא מתכוון שהיא התאפרה ממש יפה. הוא לא מתכוון שהיא סתם, החליק סתם, החלקה. הוא לא מסתכל, הוא מסתכל על היופי שלה. אבל מה הוא רואה? הוא רואה את הסוד של הנשמה שככה יוצאת החוצה בצורה הכי ברורה שאפשר. זה היופי, זאת השלמות בעולם הזה בין חומר לרוח. בימי בית המקדש, כששלמה המלך נמצא כאן, זה מה שיש בעם ישראל, בסדר? המציאות היא מתוקנת. אתה מסתכל על חומר ואתה רואה את ריבונו של עולם. מכל העולם הגיעו לבית המקדש, עומדים ורואים שם את הניסים הגלויים, את הקדושה. ממש מסתכלים לקדוש ברוך הוא בעיניים. הכי השיא של זה היה כשכהן גדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים. אבל כל מי שהיה שם היה ממש חווה את הקדושה הזאת. חווה את החיבור המושלם הזה. אז למה נחרב בית המקדש? אם היינו נמצאים בכזאת שלמות.
היה כאילו
קיים,
אבל הרוח לא
התעלה. החומר התעלה לרוח, זאת אומרת, היה שם איזה...
כאילו, כל העמד תוכנות
אחת, כן, נכון, זה היה אחרי... היה תהליך פה שמה קרה שם? מה קרה שם? נכון, זה בעצם היה חוסר, אני לא יודעת אם איזון, אולי חוסר איזון, אבל אני ממש אומרת פה דברים על קצה המזלג, בסדר, אפשר ללמוד עליהם ולהרחיב עליהם עוד המון המון המון. אבל מה שקורה כשיש התעוררות רוחנית כל כך כל כך גדולה, העבודה שלנו זה להכניס אותה לתוך הפרטים של החיים. התורה לא סתם יש לה תרי"ג מצוות, נכון? אנחנו רוצים, וזה הקושי שלנו, אנחנו רוצים שכל האמת הרוחנית המופלאה הזאת תהיה חלה בפרטי פרטי פרטי החיים, הכי הכי קטנים, באיך שוטפים את הכוס בכיור, באיך מתלבשים בבוקר, באיך גוזרים ציפורניים, בסדר? בכל הדברים הכי הכי פצפונים של החומר. מה קרה באותם דורות? הרוחניות הייתה כזאת עצומה, ובאמת הגיעו להתעלות רוחנית כזאת עילאית, שמה הם אמרו? עזבו אתכם משטויות. וזה בדיוק מה שהדרתי, את הקמח תחון תחנת, הנביא אומר לפני זה, מה לרוב זבחכם, אתם מתייחסים לתורה צו לצו, זוכרות את הנבואות מישעיהו, נראה לי גם הבגרות, קו לקו. אם אתם מסתכלים על התורה, על הציוויים החומריים האלה, בתור צו לצו, קו לקו, כאלה פרטים מעיקים, אז באמת היא לא מחיה שום רוח. היה פער בין הרוחניות לבין ההכנסה שלה לפרטי הפרטים של החיים. בסדר? נראה לי שנגמר לנו הזמן. אני לא אוהבת לסיים אחרי הזמן. תקשיבו, הלוואי שנתחיל. שהיה קשה להכניס את הרוחניות העצומה הזאת לפרטי הפרטים של החיים. אנשים רצו להיות, למה? כי זה קשה. הלוואי, איזה כיף לך שזה קל לך, אבל זה קשה.
אבל אמור את זה יותר.
מה זה?
אמור לדפור את זה יותר.
שזה קשה או קל?
לא, זה קשה.
זה קשה תמיד.
כן, זה קשה.
נכון. את אומרת, דניאל, הייתי מצפה שאם יש רוחניות כזאת מטורפת, יהיה גם קל להכנס לפרטי הפרטים של החיים. אבל, כן?
כן.
נכון. א', את צודקת, ובאמת זה תפס חלק מהזמן. אבל מה קרה? או שאז, או שאנשים היו מאוד מאוד רוחניים, אני חושבת שגם אנחנו לפעמים הרבה פעמים יכולים להרגיש את זה שאנחנו נמצאים באיזה אורות כאלה, של איזה שיעור כזה מטורף, או איזה תפילת יום כיפור בישיבה, או איזה, לא יודעת, משהו כזה וואו, ואז ללכת אחר כך לחיים ולהתחיל להכניס את זה פנימה, זאת עבודה קשה. גם להם זאת הייתה עבודה, בסדר?
וזה שבשביל
שם ההתאמות הרוחנית נכנסה ברמה ש... לגמרי, לגמרי, הפלקת. לכן זה לא היה ביום אחד, זה היה כזה, כל תקופה היה איזה החלשות בזה. לא ביום אחד, מי שלמה המלך אחרי יומיים חרב בית המקדש, לבח זה לא דבר.
אני לא אוהב את זה בגלל כל מיני
היו לזה עוד סיבות, שנייה. אבל בסוף הם הגיעו למקום, תחשבי, רוחניות כזאת מטורפת וחוטאים בגילוי עריות, אוקיי? שפיכות דמים ועבודה זרה. איזה פער? איך אפשר להכיל את זה? שגילוי עריות זה ממש הקצה, בסדר? לא דיברנו לא נטלו ידיים. היה פה דרדור, מה? סליחה?
שפיכות דמים
זה דבר כזה? בטח, כן. נראה לי גילוי עריות ושפיכות דמים זה אותו עיקרון רוחני. בטח, בטח, לגמרי. זה ממש, זה היה דרדור איתי. שבסוף היית יכול להקרים קורבן בבית המקדש, היה נתק בין הרוח לבין החיים עצמם. זה לא היה ביום, גם לא ביומיים, גם לא במאה שנה. זה היה לאט לאט, אבל זה באמת התחיל ממרחק מהדיבור האלוקי. ולאט לאט, שאנשים שמעו יותר את עצמם, ופחות את התורה. בגלל...
אני רואה לוקחת את מזי כל יום.
נכון? ועדיין הבחירה החופשית היא שלנו. העבודה היא תמיד להכניס את הרוח בתוך החומר. זה לא נגמר. אבל זה קשה, זה היה קשה אז. היה להם הרבה יותר פוטנציאל רוחני, ואולי נגיד רק לסיום, סליחה, ממש, הפוטנציאל הרוחני, דיברנו על זה טיפה, כשדיברנו על אברהם אבינו ביום שלישי, הפוטנציאל הרוחני העצום הוא תמיד בא עם יצר הרע מאוד מאוד גדול. אבל אולי נמשיך בזה שבוע הבא, בסדר? שיהיה לכם קצת הפסקה.